אז אנחנו נמצאים פחות או יותר אנחנו פחות או יותר ב-300 ומשהו, 350 לספירה, ואנחנו רוצים לדבר היום קצת על התלמוד, שאני לא זוכר אם דיברנו עליו קצת, אז אולי כן, ולעשות איזה סדר, ואחר כך לעבור לעניינים של אחרי הש"ס. טוב, אז מה קורה בעצם? אנחנו אמרנו שבפחות או יותר ב-200 לספירה נכתב המשנה. טוב, אז המשנה נכתבה. סיימתם או שאני אחכה עוד? מה? שלא נגמר. אני ממתין. תגידו שנגמר? נגמר? לא. בפחות או יותר 200 רבי כותב את המשנה, ואז מיד אחר מכן התחילה כתיבה של המשך בעצם, או של בירורים שנועדו להסביר את המשניות. ולכן הגמרא שלנו מתחילה במילה מתניתין בכל מקום, ואחר כך יש דיונים ובירורים לגבי הטעמים של המשנה והרחבה של המשנה ודינים נוספים שלא כתובים במשנה. כל הדברים האלה אתם מכירים אותם. במקביל, גם בבבל וגם בארץ ישראל נכתבו שני חיבורים בעצם. חיבור הירושלמי, שהוא קדום יותר ולכן נדבר עליו קודם. בעצם התלמוד הירושלמי הוא נבדל מהבבלי בהרבה דברים. קודם כל בלשונו, בניסוח שלו, בסידור שלו, בעריכה שלו, בהיקף שלו. כל הדברים האלה מבדילים את הירושלמי מבבלי. לשון הירושלמי היא חדה, היא קצרה יותר, היא תמציתית הרבה יותר, היא פסקנית הרבה יותר, וזה הרבה קיצור. והרבה דברים נשארים בלי פתרון, בלי הרחבה, לפעמים גם בלי תשובה. אין סיום. לפעמים ירושלמי מרמז לדין מסוים, אבל הוא לא מביא, או שהוא מרמז לזה משנה מסוימת, אבל לא מביאים אותו, אותו מקור. אז קשה יותר, הירושלמי הוא יותר מורכב. גם הקצב של הסוגיות בירושלמי הוא הרבה יותר קטן. למרות שכמו שאמרנו, ירושלמי יש לו אותו בסיס כמו הבבלי, המשנה של רבי, כל זה מביא אותנו למסקנה שכנראה לא הצליחו לערוך את הירושלמי. זאת אומרת, כביכול יצירה גדולה מאוד שלא נגמרה, אתם מבינים מה אני אומר? אין גימור ביצירה הזאת. דרך אגב, זה באמת שנות חירום, זה שנות גזרות, שנות רדיפות. דיברתי איתכם על מרד ציפורי, 351, צריך לזכור את זה, סוף מרד עקוב מדם, וחמור במיוחד, זה השמדה ורציחתם של כל התלמידי חכמים שהיו בארץ ישראל, חורבן, הריסה של בתי כנסיות, של המרכזי לימוד בגליל. זאת אומרת, לא הייתה אפשרות מעשית בעצם לבסס את התלמוד הירושלמי, ולכן המקום של ירושלמי הוא פחות מהבבלי, גם מהסיבה שאמרנו בפעם הקודמת שהבבלי הוא האחרון, זאת אומרת הוא לאחר מכן. במצב המדיני של היהדות באותה תקופה, אז אמר, הנצרות מאוד מאוד הרימה ראש. דרך אגב, הנצרות עד פחות 300 הייתה רדופה. הם היו רדופים על ידי הכתות האליליות שהיו כאן, אבל בזה נגמר. הכתות האליליות לאט לאט נעלמות, והשלטון הרומאי עובר לשלטון הרבה פחות אלילי, והכמורה, ניתנה לכמורה רשות לפקח על כל ענייני הדת בארץ ישראל, והנצרות נלחמת בעיקר נגד הדתות האליליות, אבל אחר כך נגד דת ישראל. בהתחלה, זה לא סיפרתי, זה לא, אני חושב שלא אמרתי את זה, בהתחלה הנוצרים הראשונים, לא הראשונים ממש, אבל פחות או יותר ב-300, 350, 400, הם ניסו בדרך שכנוע לאמיר את דתם של ישראל. שתי טענות היה להם עיקריות. דבר ראשון, שהשם עזב את העם ישראל, רואים את זה בחוש, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, אין תורה, זאת אומרת, זה לא שאין תורה, אבל אין לימוד תורה, אין אפשרות בכלל לקיים את התורה, ויש פה דת שגדלה ומתפתחת, והרבה מאוד יהודים המירו את דתם, לא יודעים איזה היקף זה, אבל זה ברור שהרבה יהודים שהיו מיואשים מהמצב הכל כך נורא שהיה, המירו דתם לנצרות. אז זו טענה מאוד מאוד חזקה, ומה שקורה, בעקבות כל החוקים נגד היהודים, ומתוך ייאוש וכעס, ותסכול מאוד גדול, עם ישראל בעצם עובר כמעט כמו גוש אחד לבבל. עכשיו, בבבל שני דברים. קודם כל נסביר קצת מבחינה טכנית מה הולך שם, ואחר כך קצת רוחנית. בבבל יש שם קיבוץ מאוד גדול של עם ישראל, אבל בבבל יש דבר שכמעט ולא יחזור על עצמו, ושהוא מאוד מאוד חשוב, זה שהבבלים של אותה תקופה, הם מבינים שעצם אימצות הרבה יהודים בשטח שלהם יכול להביא לסגסוג כלכלי רציני, ולכן הם נתנו לעם ישראל מה שכמעט לא היה באף תקופה. אמנם הם לא היו בארץ ישראל, אבל להם אוטונומיה מוחלטת בהנהגה. זאת אומרת, היו חוקי המדינה, אבל בחוקים הדתיים של אותה תקופה, ליהודים הייתה אוטונומיה. אתם מבינים? זה דבר מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, המעבר, אני אגיד את זה בצורה כזאת, המעבר, אתם איתי חבר? כן? המעבר בין גלות, בין ארץ ישראל, ששם היה שלטון יהודי בארץ ישראל, עם בית מקדש וכו' וכו', סנהדרין, לשכת הגזית והנהגה מדינית ויהודית תורנית, היא עוברת מקריסה מוחלטת לבבל. מה יש בבבל? אמנם זה לא ארץ ישראל, אמנם אין מקדש, אמנם זה לא קשור בכלל לסנהדרין וכו', אבל בבבל יש אוטונומיה. המעבר הוא מעבר באופן יותר עדין, כאילו, רך, כאילו. המעבר הוא... שמרו על עצמאות. ישבו על נערות פרט וחידקל, ושם הם בנו ערים שלמות של יהודים. זה מאוד מאוד דומה למה שהיה במזרח אירופה, בכמה קהילות. היו קהילות במזרח אירופה שהרוב המכריע של הקהילות היו יהודים. אמנם במזרח אירופה לא היה שלטון יהודי. זאת אומרת, לא היה אפשרות לבצע את הדינים של התורה. אבל בבבל זה לא היה ככה. בבבל הם יושבים בין הפרט והחידקל ובונים ערים. פומבטיטה, נער די סורה, מחוזה, שיחת. כן, יש הרבה ערים כאלה שרואים אותם בגמרא, שהם ישבו שם והם ישראל התקבץ שם, ולאט לאט נהיו מרכזים תורניים וגם מרכזים הנהגתיים. טוב. למה אני מספר את כל זה? זה קרקע פוריה לכתוב תלמוד. התלמוד הירושלמי, כמו שאמרנו, נתקע באמצע. לא בגלל שהתלמידי חכמים שבארץ ישראל היו פחות חשובים וחכמים, חלילה, אלא בגלל שזה נתקע. בגלל המציאות הנוראה שהייתה בזמנו. בסדר. ומה קורה בבבל? בבבל יש סגסוג גם כלכלי, גם מדיני, גם עם ישראל נמצא ברובו שם. כל תלמידי החכמים שברחו מארץ ישראל ושהגיעו לבבל, אז זה מצב טוב, מצב שאפשר לכתוב את התלמוד, ובאמת באזור ה-500 כותבים את התלמוד. מה זאת אומרת כותבים? כותבים בכל התקופה הזאת, אבל בסופו של דבר יש חיבור שרבשי ורבינה מצליחים להשלים אותו, ולא רק להשלים אותו, אלא לעשות את זה בצורה כזאת, שהדברים הם הרבה יותר מובנים, וזה מה שנקרא סוף תקופת האמוראים. עד כאן זה נראה לי השלמה קטנה למה שהיה פעם שעברה. יש שאלות על הדבר הזה? כן.
איזה שנה זה?
חתימת הבבלי הוא פחות או יותר 500. הירושלמי זה נגיד 350 נתקע, בגלל הסיבות המדיניות, והבבלי זה 500 לספירה. סוף תקופת התנאים זה מזוהה בעצם עם פטירת רבי. אתם מבינים שאי אפשר לשים עם סכין, שהרי אתה לא יכול להגיד, למשל המהר"ל הוא בתפר בין הראשונים לאחרונים. אז המהר"ל אומר, למה אני לא יכול לחלוק על הרמב"ן? גם אני ראשון. לא, אמרו לו, לא, אתה לא ראשון. למה אני לא ראשון? כי הוא היה בתפר, אתם מבינים? אז להגיד לה, בטח היו עוד אנשים שחיו בתקופה של רבי, שהיו תנאים והם קיצו. הם גלשו לכיוון האמוראים. קשה מאוד לשים את זה בצורה חדה. רב ושמואל, הם היו תלמידי רבי. למה הם לא תנאים? הרי הם ראו את רבי, אז למה הם לא תנאים? זה כבר עבודה אחרת. העבודה של התנאים היה לקבץ את המשניות, העבודה של המוראים היא להסביר את המשניות. רב ושמואל התחילו להסביר את המשניות בדור הראשון אחרי רבי. מה אני רוצה להגיד בזה? התקופות שאנחנו מדברים על ראשונים, אחרונים וכל הדברים האלה, זה לא מדעי, זאת אומרת, מזהים את זה בצורה כזאת. מזהים את זה בצורה של ראשונים ואחרונים או תנאים והמוראים, אבל בכל אופן הזיהוי הוא פחות או יותר כזה. עד המשנה וכתיבת המשנה דובר על תנאים, זה פחות או יותר 400 שנה. תקופת המוראים מתחילה מסוף תקופת המשנה ועד פחות או יותר חתימת התלמוד. זה לא כל כך הרבה זמן, זה משהו כמו 300 שנה, זה לא כל כך הרבה. ואז מתחילה תקופה חדשה שעוד שנייה נתחיל לדבר עליה. כן.
כשרבינו והרבה של רבי כתבו את התלמוד, כתבו אותו.
הם ערכו, כן.
אז עשו להם בעיות כמו שעשו לרבי שכתב את המשנה, ברגע שהרבי כתב את המשנה אז פתחת...
תראה, אני לא יודע מה היה נכתב בעיתונות באותו זמן, אבל אחרי שרבי פרץ את הדרך להסביר את התורה, לכתוב את התורה שבעל פה, זה כבר אחרת לחלוטין. ולכן התלמוד התקבל בעם ישראל כחיבור מחייב. צריך לדעת, וזה אני כבר נגיד את זה עוד מעט, אבל אני כבר אומר את זה עכשיו, הגאונים, הרי אנחנו בתקופה הבאה, אנחנו מדברים על תקופת הגאונים. שנייה. תקופת הגאונים, למרות שהם היו מאוד מאוד קרובים לרבינה ורב השיבי, ישבו בבבל ולמדו באותם ישיבות, הם לא יעיזו לחלוק על התלמוד. צריך להבין את זה. התלמוד הוא ספר שהתקבל בעם ישראל כגוש. החזוני שומר זה בגלל שהוא נכתב ברוח הקודש. אני לא יודע, זה מה שהחזוני שומר, אז אני לא מתווכח איתו. אני רק אומר שזה פלא עצום לראות. אתה רואה את זה בחוש. באו הגאונים באותה תקופה. הם אמרו, שאלו אותם שאלות, אמרו, אין. זה כתוב בתלמוד? לא חולק על התלמוד. למה אתה לא חולק על התלמוד? הרי היית, רבה שלמד איתך אולי בבית ספר, כאילו מה בבית ספר? בישיבה, וגדל, אולי חמש שנים מעליך. לא 2000 שנה, זה לא רבי עקיבא עכשיו. ובכל אופן הגאונים מבינים שהתלמוד הזה זה היסוד הבלתי מעורער של התורה שבעל פה. זה חידוש עצום. הרב צצל יש לו בהרבה, גם באורות התורה, גם באיגרות. הוא אומר, טוב, התלמוד זה אי אפשר לגרוע, אי אפשר להוסיף עליו, אי אפשר להוריד ממנו. קודש קודשים, לא זזים ממנו. כל ההלכות שם. כן.
אמרנו שרבי חתם את המשנה, הוא כינס תלמידי חכמים שכל אחד אמר את המסורות שלו.
לפני.
אז איך עשו אותו דבר בגמרא?
לא, כי אתה מבין שרבי עשה עבודה פחות או יותר 10 שנים. הוא כינס ב-180, הוא כינס באושה, בגליל, הוא כינס כל התלמידי חכמים שהיו, ושאל אותם וחקר, ובדקו, ודנו, והתלבטו, ולא יודע, התווכחו, בסדר. וב-190, 192 הוא כתב את המשנה. כמה זמן זה? 10 שנים, זה כלום. התלמוד, אנחנו מדברים איתך על 300 שנה. זה לא יכול להיות שרב ושמואל, שהם דור ראשון אחרי רבי, הם דיברו עם רבשי, אז הם לא חיו 300 שנה. זאת אומרת, הם התחילו לכתוב, היו כתבים, התחילו לכתוב, והעבירו את זה לדור הבא. הדור הבא לדור הבא, והדור הבא לדור הבא. ובסביבות 500 לספירה, כמו שאמרתי, באו רבשי ורבינה. יש פה בבא מציאה? תסרט בבא מציאה? אבל אני משקפה. יש? יש רשי, אם אני אצלח לקרוא את זה, לא, יש רשי בפה וב, יש רש"י בבבא מציעא בפ"ו שמסביר, כתוב בגמרא שרבשי ורבינה הם סוף ההוראה. הוא מסביר קודם כל רש"י, זה רש"י, שני רש"י פה חשובים, הוא מביא מה זה סוף המשנה, זה אומר סוף המשנה, סוף תנאים עד ימיהם אמרו איש את דבריו בבית המדרש, והיו תלמידים גורסים שמועה. כל שמועה לבדה, ולא היו מסכתות סדורות. אתם מבינים? זה מה שהסברתי. טוב, זה לגבי המשנה. כך אומר, סוף ההוראה זה רבינה ורבשי. סוף האמוראים, עד ימיהם לא הייתה גמרא על הסדר. אלא כשהייתה שאלה נשאלת בתם המשנה, בבית המדרש, או שאלה על מעשה המאורע, בדין ממון או איסור ויתר, כל אחד ואחד אומר טעמו. ככה היה עד אז. היו באים לבית המדרש בפומפליטה, היו אומרים, תשמעו, ככה נשאלה שלה, מה אתם אומרים? היו תחיל וכך. ורבשי ורבינה, מה הם עשו? הם סידרו השמועות, אתה שומע? מה הם עשו? סידרו שמועות האמוראים שלפניהם. זה לא רק בתקופה שלהם. הרי מה? לא כתוב רב ושמואל בגמרא? כתוב או לא כתוב? בטח כתוב. רב באי ורבה כתוב? כתוב. גם רבשי כתוב, אבל זה עבודה כבירה של 300 שנה שהצליחו לחבר את הדורות זה עם זה. וקבעו על סדר המסכתות כל אחד ואחד אצל המשנה הראויה והשנויה לה. והקשו קושיות שיש להשיב ותירוצים שראויים לתרץ הם והמוראים שעמהם, וקבעו הכל בגמרא כגון אתי ואמתי וכן והתירוצים שלהם, מה ששאירו אותם שלפניהם ואותם שאמרו לפניהם, הקושיות והתירוצים שלהם לא קבעו בגמרא על סדר המסכתות והמשנה הסדר רבי, ובאו רבשי ורבינה וקבעו. טוב, זה רש"י חשוב בפ"ו, צריך לזכור. בכל אופן, זה הסיפור. הסיפור הוא שבאו המוראים, התחילו להתפלפל על כל השאלות החדשות ועל טעמי המשניות, ולאט לאט אספו חומר, ואחרי 300 שנה באו רבשי ורבינה, אמרו, זהו. עשו פוס, קיפסו את כל החומר, סידרו כל החומר במשניות השייכות, עוד מעט אני אסביר מילה, עוד מילה לתלמוד, ובזה חתמו את התלמוד. מה רצית?
למה לא ניסו לעלות לארץ ישראל?
נו, מה אתה אומר?
בגלל
המצב כאילו. ברור. המצב הוא קטסטרופה, אבל יש פה עוד משהו. צריך לדעת שאחרי חורבן בית שני, יש גזירת גלות. בסדר? יש גזירת גלות. הם יודעים את זה. עם ישראל יודע את זה. הם יודעים שרק עוד הרבה זמן יחזרו לארץ ישראל. לכן הם נשארים בגלות, וכמו שהסברתי, זה גלות מתוקה קצת. ברוקלין כזה, אתה מבין? קצת יותר קצת מברוקלין, כי בברוקלין אין להם חוקים שלהם. בכל אופן הם מקבלים את החוקים האמריקאים, אבל פה אין להם חוקים משלהם. אפילו עונשים נתנו. עונשים על פי תורה נתנו. כנסות הם נתנו. עונשים, לא יודע אם היה, ודאי שמוות אי אפשר, בגלל שצריך סנהדרין בלשכת הגזית, אבל הם נתנו אנשים על פי התורה. והממשלה הבבלית היא לא התערבה בזה, לא אכפת להם, כאילו שיהיה להם את הגטו שלהם, את הגימוצים שלהם. אבל המצב בארץ היה קטסטרופה. זה גם הולך להיות עוד יותר קטסטרופה. בסדר? 500-600 שנה לאחר מכן, זה מסע הצלב, זה הנוצרים הורסים כל דבר בדרך לארץ הקודש, והיהודים לא מסוגלים בכלל להיות בארץ. טוב, אז זה נדבר עוד כשנגיע למצב. כן. לא יודע. אתה שואל טוב. למה רבשי ורבינה אמרו עד כאן? חזני שומר שזה ברוח הקודש. רבינה ורבשי באו ואמרו, כל הדיונים המרכזיים היו, מהספר הזה אפשר ללמוד כל דבר. אז הם אמרו זהו נגמר. כן.
נכון, יש כמה מסכתות שהם מקביל במשנה. קלה, דרך ארץ, זאת אדון כאלה.
כן, זה מקביל, לא הבנתי.
זה כאילו, זה לא חלק מהש"ס משנה שלומדים בדרך כלל.
נכון.
אז מה, זה גם כן...
כי זה לא במשנה, זה גמרות רק.
גמרות שכתובות כמו משנה?
כן, אמירות כאלה.
זה רבי, כאילו זה גם...
מה עוד רציתי? כן, התלמוד. התלמוד, בתכלס, אומרים שרבינה ורבא שערכו אותו, אבל בינינו זה לא כזה ערוך, כן? כל מי שלמד אי פעם תלמוד בחיים שלו, יודע שהמצב לא מזהיר. זאת אומרת, זה לא, לא ברור. אתה רואה שאלה, אתה לא רואה תשובה, אתה רואה דברים. קיצור, זה מאוד מאוד מסובך. הסברתי לכם כבר את זה. התלמוד נכתב בצורה כזאת שאתה לא יכול להיות אדיש. כשכתוב בגמרא מטיביה, אתה צריך לחשוב על מי הקושיה. כי לפעמים זה עלה, לפעמים זה עלה. כשמביאים הוכחה, אתה צריך לדעת על מי ההוכחה. אלא אם כן, שחשוד אינשטיין, אז הוא אומר לך כבר באותיות ביניים, הוא אומר לך, שאלו על רבא, שאלו על זה, למה זה, אבל אם אתה לומד לבד גמרא, אתה חייב להבין, רגע, על מי שאלו, אחר כך כתוב, כמה שמלן, אתה לא יודע אם זה כן, אתה לא יודע אם זה לא, מטיבה, אתה לא יודע על מי, אלן, הלאו, מלא דברים כאלה שזה לא כזה עריכה. נגיד, אם בן אדם פה היה רוצה לכתוב ספר כזה ועריכה כזאת, לא יודע, אידיוט אחרונות היו לוקחים את הספר הזה. אבל אנחנו מדברים על ספר קדוש. הגמרא זה ספר קדוש. ולמה הגמרא זה ספר קדוש? כי הגמרא אומרת, אתה צריך להתאמץ, אתה צריך להיות שייך, אתה צריך להיות קשור. ולכן, הלימוד הגמרא הוא כל כך חשוב בהיבט הזה, שזה המשך של תורה שבעל פה. זה הנקודה. המשך תורה שבעל פה. בסדר. עד כאן, עוד שאלות יש? דברים ברורים, מובנים? טוב, אז איפה אנחנו עכשיו? אנחנו 500. בסדר, מה יש בספרייה? סידור, תנ"ך, הייתי מתחיל מתנ"ך, כן, תנ"ך, ש"ס משנה, ש"ס גמרא. אמנם יש מסכתות שאין לנו, היו מסכתות כנראה על קודשים ועל טהרות, נעלמו. איך אנחנו יודעים את זה? כי ראשונים מצטטים גמרות שאין לנו. הרמב"ן היה לו גמרות שאין לנו. אז הם הלכו לאיבוד. מה למשל?
שביעית...
לא, זה לא קשור לארץ ישראל, זה תלויות בארץ.
למה בבבלי לא עשו אותם?
כי בבבלי גם בירושלמי. יש קצת... יש בשביעית, יש גם חלה, יש גם... אתה צודק, אבל זה פשוט, כי בבבל התנתקו. והם היו חיים בבבל, למה הם עכשיו צריכים לדבר איתך על שביעית?
אבל הייתה איזה מין ממונה כזאת, כאילו, אתה אמורה להסתיים עוד איזה?
אתה צודק. אני לא יודע. אתה צודק. מסתבר שהיה איזה ציפייה לגאולה, אבל הם לא עסקו בדברים שהם לא שייכים לזמן הזה. רק בן אדם אחד עשה את זה. זה הרמב״ם. הרמב״ם היחיד בכמעט 2,000 שנה שהוא עסק בדברים שהם לא קשורים. הריף, למשל, כשהוא הולך לכתוב את ההלכות שלו, הוא מדלג על כל הסוגיות שקשורות לדברים שלא נוהגים לזמן הזה.
הרב
ישר אורך השולחן העתיד,
לא שזה גם...
בסדר, זה
ב-1900.
אה, אמרו ב-2000 שנה. בסדר, ב-1900 שנה. בסדר, וגם זה שונה מהרמב״ם בהרבה דברים. הרב צודק, הרב אורך השולחן גם כתב. כן.
מה עושים כל התוספתות וכל הדברים האלה? כאילו, מה
הדין
שלהם?
אני רוצה להסביר קצת לגבי העריכה. אתה שואל שאלה טובה. המצב הוא כזה. רבי כתב את המשנה. הם בחיים לא היו יכולים לתקן עוד משניות או לעשות עוד דברים. אבל בגלל שרב חייא, שהוא בעל התוספתא, הוא בתקופה של רבי, והוא בעניינים שם, אז יש דברים שהכניסו בתור ספר נפרד. אמנם זה לא במדרגת המשנה. אבל ודאי שמשתמשים בזה. עובדה שהגמרא מקשה על משניות מתוספתות, מברייתות. מה זה ברייתות? ברייתה זה חיצוניה, חיצונה, חיצונית. זאת אומרת, זה משנה שהיא חיצונית, זה משנה. המשנה לא יכולה לשאול על לא משנה אם היא לא ברמה שלה. אז ככה בגמרא. אז שואלים מתוספתה, שואלים מברייתות. תוספתה זה תוספת, זה דברים שאולי שכחו במרכאות, כאילו, והכניסו את זה. זה לא באותה רמה, אבל בברייתות כן, שואלים מברייתא, שואלים מתוספתות, וניסו להכניס כמה שיותר, בכמה שיותר רוחב. והיקף. טוב, אז אנחנו בעצם נמצאים היום, כמו שאמרתם, כן.
כל המדרשים, איפה...
אז אמרנו שניתן אולי דברים בנפרד על המדרשים, בסדר? כי זה קצת מסובך ו... אני השנה מלמד השתלשלות התורה שבעל פה, כאילו... אז זה נכון שמדרשים זה תורה שבעל פה, אתה צודק, אבל... אבל זה לא קשור להלכה, אתה מבין? זה ממש לא קשור להלכה, אומנם שיש יש דברים שנוגעים להלכה במדרשים. אבל לא פוסקים הלכה מהמדרשים. צריך להסביר את זה, אתה צודק. פעול, אתה שאלת אותי פעם. וגם דחיתי אותו בקש, אז עכשיו אני דוחה אותך גם באותו קש. לא, אתם צודקים, לא, זה פשלה שלי, אבל... אבל זה ממש צריך לעשות הפנחת ולהסביר מה זה מדרשים וזה, זה... טוב. עכשיו איפה הגענו? כמו שאמרתם, יש לנו משנה, יש לנו גמרא. זה כבר הרבה. יש לנו מדף. טוב, אין ספרים, כן, ספרים, מתי המצאת הדפוס? כבר דיברת על זה 20 פעם.
1,500.
משהו כמו 1,500. 1,475. בגרמניה מצאים את הדפוס, אנחנו עוד 1,000 שנה לפני פחות או יותר, כן? אז ודאי שאנחנו לא מדברים עכשיו על דפוס, אנחנו מדברים על גיליונות כאלה. הכל בגיליונות, התורה בגיליונות, הנביאים בגיליונות, השז בגיליונות, המשניות בגיליונות, סידורים, אני לא יודע איך זה כתוב, גם באיזה ניירות כאלה, נכון? מה זה ניירות? לא היה נייר גם. הם לא, המצאת הנייר זה לא מהתקופה ההיא. אז מדובר על אורות כאלה, עיבוד של אור, כן. פפירוס. פפירוסים. זה גם, זה... לא, לא. לא קשור לך. אתם נזכרתי בזה משהו, סליחה. לא רציתי להקנית או משהו.
רבחיה לשם קטן?
תוסף את זה רבחיה, כן.
ויש לו אותה היום?
יש בסוף את המסכתות. פה.
אז בארון הספרים היהודי יש לו את התוספת?
כן, אבל זה היה מחובר לגמרות. זה מחובר לגמרות. פה הם לא... לא עבוד. לא יודע, מפרשים, יש פה כל מיני מפרשים. תוספת. מה? אני משקר. צוחק. מה? תוספת כתובות, הנה בבקשה. זה כתוב כמו זה, זה כתוב הרבה כמו המשניות. תסתכלו. זה גם מאוד קצר. הנה, כל התוספת בכתובות זה 10 עמודים כאלה. טוב.
איפה סמוראים נכנסים כאן?
בבקשה, עכשיו הגענו אליהם. הם עוד לא נכנסו. הם עכשיו. טוב, ב-500 נסגר התלמוד בבבל, לקחו את הירושלמי, עשו מזה קצת, בדקו אותו. הערה יפה, אתה אמרת לגבי המסכתות שתלויות בארץ, אין לי כל כך תשובה. השוטנשטיין עכשיו הוציא, נכון? הוא הוציא עכשיו מהדורה הירוקה של ירושלמי, הם גמרו כבר זרעים. שזה הרבה, זה אורלה, זה מעשר שני, זה חשוב מאוד. הם עושים עבודה מאוד מאוד רצינית, כי הירושלמי מאוד מאוד קשה להבין, זה הרבה יותר מסובך. הם יושבים על זה, רואים גם שהם יושבים על זה. פעם היו עושים שוטנשטיין לפי הקצב של הדף יומי. אתם לא זוכרים את זה, אבל לפני 10 שנים, אני זוכר שהבטיחו של הדף יומי, יצליחו להוציא כל פעם כרך הבא. זו עבודה מטורפת, כן? להדפיס, לעשות, זה היה, מלא עבדו על זה. התחיל בארצות הברית, שוטנשטיין, ואחר כך תרגמו את זה בעברית. אבל את הירושלמי אני לא רואה ש... לא חס ושלום שיש לי ביקורת, אני אומר, אני לא רואה שהם מצליחים. כי לעבוד על הירושלמי זה באמת עבודה מאוד מאוד רצינית. טוב. עכשיו, פחות או יותר בסביבות 500, יש תקופה מאוד קצרה, שקוראים לה תקופת הסבוראים. עכשיו, תקופת הסבוראים היא תקופה מאוד מיוחדת, היא מוזרה מאוד, והיא גם לא כל כך מוגדרת בכתובים. זאת אומרת, באו תלמידי חכמים, איפה הם היו גרים? בבבל. והם למדו את התלמוד, כי הם היו בתקופת התלמוד. אבל הם עשו הגעה מאוד מאוד רצינית על התלמוד. והוסיפו פה ושם כמה הוספות בתוך הטקסט. מי שלמד פעם קידושין יודע שה... חצי עמוד ראשון הוא לא מתקופת רב אשי ורבינה, אלא הוא מתקופה מאוחרת קצת יותר. תקופת הסבוראים, מחלוקת מאוד גדולה בחוקרים, אצל החוקרים, כמה זמן זה. הדעה הרווחת היא שזה מאוד קצר. מבחינה היסטורית ודאי קצר, משהו כמו 50-60 שנה. יש סוברים קצת אחרת, אולי 100 שנה. אבל גם 100 שנה בראי ההיסטוריה זה לא חשוב כל כך. אז הסבוראים נכנסו לתמונה והתחילו לעשות הגעה, להוסיף דברים, להוסיף דברים על להוסיף דברים על הכתוב, אבל דברים מאוד מינוריים, לעשות הגעות יותר טובות וכולי וכולי. טוב, אז עכשיו אנחנו פחות או יותר ב-600. 550, 560, משהו בסגנון הזה, אני לא מדייק עכשיו בשנים, כי כל דבר כזה צריך להביא מקורות ומחקרים. אני אנחנו בכללי רוצים לדעת. טוב, יפה. עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה של 500 שנה, שנקראת תקופת הגאונים. לתקופת הגאונים יש שלושה דברים חשובים מאוד שצריך ללמוד אותם. לא נעשה את זה הכל היום, אבל נתחיל. אחד, זה מה הגאונים? מה זה הגאונים האלה? מה הם עשו? מה היצירות שלהם? הגאונים כתבו המון המון ספרים. המון במושגים של אז, לא כמו היום שכל שבוע יוצא ספר של אבינר. אני מדבר על במושגים של אז, היה המון יצירה ספרותית מאוד מאוד רצינית וגדולה. אנחנו נראה את הסוגים של הדברים, וההנהגה של הגאונים. ההנהגה של הגאונים, מה זאת אומרת גאון? גאון זה תואר של ראש ישיבת סורה ופומפדיטה, וזה נמשך 500 שנה הסיפור הזה. זאת אומרת, פחות או יותר ב-1050, 1060, 1070, ייפסק בעצם המוסד הגאונות, ונסביר בעזרת השם כשנגיע ל-1000, למה נפסק? כי זה הדבר יותר מעניין. גאון זה קיצור של ראש ישיבת גאון יעקב, ככה קראו לישיבות שם, לא, זה לא היה שווה חברון, אלא גאון יעקב. זה היה הישיבה, כי יש פסוק בתהילים, גאון יעקב אשר אהב סלע. טוב, יפה. זה תחום אחד שצריך להתעסק כשאתה מדבר על הגאונים. תחום שני, וזה אי אפשר להתעלם מזה לצערנו, זה עליית האסלאם. האסלאם, פחות או יותר מתי? 622. יפה, 620, 622 זה התאריך שהחוקרים מזהים, עליית האסלאם לאוויר ושינוי דרסטי של כל העולם, כל העולם שהכירו, זאת אומרת לא מדבר על ארצות הברית ואודו והמזרח, אבל מדבר על אירופה עד כל האגן הים התיכון, זה הולך להשתנות בצורה מאוד 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 חזקה, צריך להבין את הדברים האלה, אנחנו חייבים להבין מה הסיפור שם עם האסלאם ואיפה זה התפשט ומה ההשפעות הגדולות על עם ישראל בבבל ובוודאי בארץ ישראל. כן, אגן הסער, אנחנו בתוך הסער הזה, כן? מאלג'יר, טוניס, מרוקו, לוב, מצרים, ארץ ישראל, טורקיה, ככה זה עובד. אמרנו שפעם שנביא איזה מפה, נכון? של העולם. מישהו יכול להוציא את זה באינטרנט משהו? מה? מפה קטנה? זה לא נראה לי מסובך. מחפשים מה? מפה? אבל יביא לך את השולחן ערוך והערימה. טוב, בקיצור, אז אולי כדאי שיהיה לנו פעם, כי יש לזה... עכשיו עדיין זה עדיין לא נורא, למרות שאני לא בטוח שפה כל אחד יודע בכלל איפה זה בבל, אם זה ימינה או שמאלה, אבל ימינה זה... צריך להיות, כי שמאלה זה הים. אני לא יודע אם אתם מבינים, אני אומר. כאילו, מערבה זה ים, שמאלה זה מזרח. במזרח יש עיראק ובבל. קיצור, היום זה עיראק ואיראן, השם ירחם. כל הדבר הזה צריך להבין מה היה הסיפור עם האסלאם, שהאסלאם כבש חצי עולם, ונלחם מלחמת חורבה נגד כל הכופרים. האסלאם גם יעשה בעיות לנוצרים, והוא יכבוש בסוף את חצי ספרד. זה שר, כאילו, משפיץ. חצי ספרד היה מוסלמית, הייתה מוסלמית. והיה להם כבר רצון לכבוש את אירופה. מה שקורה היום, שום דבר לא השתנה, חברים. והדש, מה שקוראים דש היום, זה דברים רגילים. זאת אומרת, ככה האסלאם מתקדם. וקוראים לזה חליף. חליף. חליפות, כן? גם היום מדברים על זה. דאש זה המדינה האסלאמית, זה חליף. טוב, אבל כל זה נדבר בעזרת השם האסלאם. אז אחד, אמרנו שאנחנו צריכים לתת את הדעת, זה על היצירה של הגאונים. הדבר השני, זה האסלאם. והדבר השלישי, שהוא יותר חשוב בסוף ימי הגאונים, זה תחילת הפיזור. תחילת הפיזור. זאת אומרת, ב-70 לספירה, עם ישראל בארץ, ירושלים, יהודה, הגליל, פה. בחורבן הבית, עם ישראל גולה לצפון, כי בירושלים היה אסור להתיישב. ב-135, מרד בר כוכבא, שנתיים וחצי של רגיעה, דיכוי. הרבה כבר עוברים לבבל. ב-200 רבי מכנס בגליל וכותב משנה. תלמידי רבי גולים לבבל. אז ב-70 כולם בארץ, ב-200 הרבה בארץ, ב-500 אין בארץ. ודאי אין מרכז רוחני בארץ. כי ב-351 נמחקו המרכזים הרוחניים ותלמידי חכמים שהיו פה. אז אתם מבינים שכל הכובד עבר לבבל. זה עדיין לא נורא. זאת אומרת, זה נורא, כי אתה לא גר בארץ ישראל, אבל זה לא נורא מהבחינה הזאת. שם ישראל עבר לשם. 500 זה עדיין סביר, אבל בסוף תקופת הגאונים זה כבר לא ככה. בסוף תקופת הגאונים יש המון המון קהילות שמתחילות לצוץ בכל מיני מקומות. זה לא שנה. זה במשך 200 שנה. איך זה התחיל? התחיל ממסחר, ולאט לאט התפשט. אנשים התחילו להגיע, כמו תמיד. אוכלוסייה נודדת בגלל כסף בעיקר, ופרנסה. כן, היהודים הראשונים שהגיעו לארצות הברית, הגיעו מרוסיה, הגיעו מפולין. איך הגיעו לשם? לא היה אוכל בפולין. היה פרעות בקיצ'ינב ב-1904, רוב עם ישראל, במקום לבוא לארץ, מה שנקרא עלייה שנייה, רוב עם ישראל עברו לי בארצות הברית. לא רק זה, כמעט 80% מהיהודים שהיו פה בעלייה שנייה ושרדו קצת, הם עזבו. הם עזבו לארצות הברית, עזבו לאירופה. חזרו לאירופה, אבל אירופה המערבית. היה מאוד מאוד קשה לחיות פה. כשהוא קרא את הספר של הרב גורן? ספר עליו, לא ספר שלו. בעוז ותעצומות, איך קוראים לזה? מי כתב? זה אווירת, לא? לא משנה, אחד כתב, אווירת אני חושב. כתב יפה. אז הרב גורן, למשל, הם בני עלייה שנייה. תקראו את ההתחלה. אתה משתגע. לא היה להם כלום. כלום, כלום, מכלום. כלום. בקושי להם משהו לאכול בכלל, משהו להתלבש, משהו ללבוש. הם היו בכפר חסידים, במושבות. זה קשה בטירוף. אתה קורא את זה. זה מסירות ותמותת ילדים, והמלריה, וביצות. לא יודע איך אנשים בכלל יחזיקו, ורוב האנשים באמת לא יחזיקו והלכו. טוב, אז תחילת הפיזור, נגיד ככה, ב-1000 לספירה, בגס אני אומר, זה כבר לא אותו דבר. עם ישראל נמצא בצפון אפריקה הרבה, עם ישראל נמצא באיטליה, עם ישראל נמצא בספרד, עם ישראל נמצא במצרים, עם ישראל נמצא בבבל בפיזור, זה כבר לא אותו דבר. זה מאוד מאוד משנה מה שאנחנו מדברים. מה הנושא של השיעור הזה, שיעור, של השיחות האלה? הנושא הוא השתלשלות ההלכה. חברים, כשעם ישראל נמצא באותו מקום, אז זה הרבה יותר פשוט. עושים ירחי קלה, כולם באים ללימוד, בישיבות פומפדיטה וסורה וכו'. אז זה יותר קל. אבל אם יש לך יהודי בצפון אפריקה, אז מה הולך שם? מי ילמד אותו תורה? איפה המלמדים שלו? איפה התלמודי תורה? איפה הבתי ספר? איך עושים את זה? טוב, זה בעזרת השם, בפעם הבאה נסביר. יש גם סיפור מאוד מאוד מפורסם שנקרא סיפור ארבעת השבועים, מכירים?
לא.
ארבעת השבועים זה אונייה שיצאה מבבל, עם ארבע תלמידי חכמים מאוד גדולים, והם נשבו על ידי פיראטים, והם רצו להרוג אותם, אבל אחד מהפיראטים שם, הוא אמר שהם כנראה אנשים מכובדים, ואמרו, חבל, נעשה מאיזה כסף. ומכרו את ארבעתם בארבע מקומות שונים. בצפון אפריקה מכרו אחד, בספרד מכרו אחד, במצרים. וזה נתן, זאת אומרת, זה סיפור עצוב, אבל הסיפור הזה הוא שינה את פני כל הגלויות האלה, כי פתאום היו תלמידי חכמים גדולים שהצליחו להחיות את התורה במקומות שכבר לא היה כמעט תורה. כן, נגיד, אחד מהשבועים זה רבי חושיאל. רבי חושיאל הוא אבא של רבינו חננאל. אתם מבינים? אבא של רבינו חננאל. הרבינו חננאל זה בצפון אפריקה. הם התחילו שלשלת מאוד מאוד רצינית. עריף, הוא למד אצלם. אם עריף היה נולד ולא היה מי ללמד אותו, אנחנו לא היינו זוכים בעריף. יכול להיות היה ילד חמוד, אבל לא ילד גאון. לא היה לו מאיפה ללמוד, הריף זה ריף, הריף אחר כך זה שרשרת ארוכה מאוד, כן? הרמב״ם, קיצור, הרמב״ם נולד בצפון אפריקה, ספרד, צפון אפריקה, בספרד, אחר כך הגיע לצפון אפריקה, לא משנה. אז אני אומר, הפיזור פה הוא קריטי, אז נצטרך עכשיו, במקום ללמוד על קהילה אחת, בסוף תקופת הגאונים, כל פעם נצטרך להחזיק ראש, רגע, ומה קורה שם, ומה קורה פה, ומה זה? אז מה קורה בספרד? מי מחזיק את היהדות הספרדית? ספרדים מדבר מספרד. לא אשכנזים ספרדים. מי מחזיק את היהדות בצפון אפריקה? מה קורה שם הערבים? הערבים נמצאים בצפון אפריקה. מה היחסים? כל זה ועוד...